עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. השוטר הטוב היום הולך לכל הדעות, אני חושב, לעושים במלאכה המוצלחת שהובילה, יש לומר, במהירות מרשימה לשחרור בני הזוג נטלי ומורדי אוקנין מהכלא הטורקי. ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ יאיר לפיד, ראש המוסד דוד ברנע ואנשי משרד החוץ. כל החבורה המצוינת הזאת גילתה מנהיגות, מחויבות, מקצועיות ואנושיות, ובעיקר רגישות וצניעות, ופעלה בתאום ובחשאיות להשגת תוצאה יוצאת מן הכלל. אמש במהדורות עוד ספקנו כפיים. הנה השבוע מסתיים והזוג אוקנין מחמיר את לב כולנו בשיחות ייאוש עם הבית מהכלא הטורקי. האמת היא שכבר אז ידעו מהלכי ההצלה שהשבועים החטופים הם בעצם בדרך הביתה. מבצע החילוץ שדרש חשאיות ושתיקה מוחלטת בלי רוח וצלצולים היה כבר בעיצומו, ועדיין כמאמר התורה, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח ושור לא גאה, ממש דממה כבמעמד מתן תורה בהר סיני. כל הכבוד לביצוע המקצועני, לדממה, לאפסון האגו, כך יש לבצע, כך יש לעשות זאת נכון וכך מצליחים. ועדיין, אם יתקיימו מחר בחירות לכנסת ובמודיעין העיר ממנה באו ואליה שבו בני הזוג אוקנין, ואם ימצאו שם בקלפי רק שני פתקים עם האותיות מחל, סביר להניח כי אלה הפתקים של נטלי ומורדי. הם כידוע לכל ליכודניקים בדם, וזה לגמרי לגמרי בסדר. אבל אצלנו כידוע שום דבר לא אישי, הכל פוליטי.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. זה שוטר רע לממשלת ישראל, למטה ללוחמה בטרור ולעם ישראל באופן כללי שעדיין ממשיך לנסוע לטורקיה. כי לטעמי דקה אחרי שנגעו בקרקע גלגלי המטוס שהחזיר את נטלי ומורדי ארצה, היה המטה ללוחמה בטרור אמור לפרסם אזהרת מסע חמורה ביותר, אסור לנסוע לטורקיה. כי ככל שאני מבין את דפוס ההתנהגות הטורקי, ארדואן לא נתן שום דבר בחינם, והמחווה צפויה בעוד ימים או שבועות אחדים, אולי אפילו לא נשמע עליה, אולי תתרחש מתחת לרדאר, אבל נשלם עבור הפשע הטורקי של חטיפת האזרחים שלנו, ועוד איך נשלם. אז אני מציע מראש לקזז את ההפסדים ולאסור על ישראלים לטוס לשם, לא לנצח, רק עד אחרי השבעה של ארדואן. ההפך ממה שאמרה רינה דביר ממשרד החוץ שלנו, שהחטיפה הייתה אירוע נקודתי. כי באמת, אחרי ההתרפסויות והתודות ושיחות הטלפון והפשרת הקרחונים, בסוף הממשל הטורקי מסייע לגרועים באויבינו כדי לפגוע בנו. יוצר לעצמו דריסת רגל בהר הבית ובירושלים, מסייע לחמאס ולג'יהאד האסלאמי, מוציא משטי טרור. ועוד משהו קטן, להשאיר מסמך לחתימה על שולחן הממשלה, הכרה ברצח העם הארמני. עוד ישראלי אחד נחטף, עוד ציוץ עוין אחד נגדנו, ואני חתום. ראוי שיוזהרו לפני שנבצע, שלא יגידו, שלא ידעו. שלום רוני, שלום לך.
איך אומרים שלום בטורקית? איצ'יק אדנה?
לא, לא, זה בהודית.
אה, זה בהודית. איסטמן בבאג'י? לא. תגיד רגע, ואם אתה היית נחטף, אתה היית מסכים שאני אעשה כזה שוטר?
כן.
באמת?
כן. כי אני הייתי אידיוט אם הייתי נוסע לטורקיה. אידיוט.
האמת היא שזה נכון, ויש לי סיפור, אבל אפשר לספר אותו עוד ברדיו על העניין של הטורקים, אז... אבל תשמע, מה אני אגיד לך? בסדר, אני מבין את הכעס שלך. כי הר הבית, זה היה הרצח הארמני. כמה פעמים הגשת את הצעת החוק הזאת שלה?
שלוש לדעתי. שלוש.
זאת אומרת, כל פעם שזה נפל, היה לך שנתיים שצינון, שלא יכולת, והיית 13 שנה חבר כנסת, לא?
רק חצי שנה. טוב, יאללה, בוא נזוז, יש לנו המון עבודה היום.
אבל זה יום שמח, רגע, לפני שאנחנו מתחילים עם התוכנית, שתראה די עצובה, אבל אתה מודה שזה יום שמח שהם חזרו הביתה, החבר'ה האלה?
כן, אני שמח כמובן שיהיו עוד שני מצביעי ליכוד. האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ומלי בנימינוב. אחרי על השידור אילי קונפלד, ונאמר שלום וערב טוב לעדי קרמי, בכיר בשבק לשעבר.
שלום.
שלום וברכה.
מה קרה? בן אדם ביתו לא מבצרו? מה קרה? הבריטים אומרים היום is my castle. ופה שברו את הפרדיגמה, לא?
קודם כל צריך להגיד שבשורה התחתונה לא נגרם שום נזק.
תסביר. גנץ, הבית, והאקר ושמאקר.
אני אסביר. קודם כל האיש, הוא לא היה לו עבר ביטחוני. אבל הוא ביצע פנייה תמורת בצע כסף כדי למסור מידע למודיעין זר.
הוא עבד
קרמי, סליחה, תן לי להשלים. המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
המאזינים שלנו הם לא אנליסטים בשבא.
נעצר עובד החזקה בביתו של גנץ כחשוד בריגול לטובת האיראנים.
ישראלי, עם שם ישראלי, בן 37.
הלאה, סליחה להפרעה.
כן.
נכון. עכשיו, האיש הזה שיש לו עבר פלילי, ויש לו, נקרא לזה, אין לו עבר ביטחוני, החליט על דעת עצמו ליזום קשר למודיעין האיראני כדי להעביר מידע לתמורת בצע כסף. צריך להגיד קודם כל שלא נגרם שום נזק, והוא לא הספיק למסור מידע, ואיכשהו ביצע את המהלך שלו, היזום, הוא נעשה, נחקר עודה.
בוא נדבר על הפשעים שלכם, אתם השבק. האיש הזה מתקבל לעבודה, שהוא ראש ממשלה חליפי, יש לו עבר פלילי עשיר,
בוא ניתן לבן אדם לדבר.
אתה עכשיו קובע עובדות לא נכונות. אז בוא נלך, הבן אדם הזה התחיל לעבוד בבית שר הביטחון, עוד לפני ששר הביטחון היה שר הביטחון. זאת עובדה ראשונה. עובדה שנייה, אני אומר חד משמעית, יש פה קשר שאחד כזה עבד בבית שר הביטחון, זה דבר שהיה צריך לאתר אותו מבוד מועד, זה לא נעשה. בשבק אומרים שזה גם, שלאור המקרה הזה הם עושים בחינה מחדש של כל תהליכי ההבחון הביטחוני, מגבשים את הנהלים החדשים בעניין הזה. ברור עוד פעם שהיה פה קשר נקודתי, אבל גם צריך לזכור, אני אומר, שיש אנשים, כולל במתחם הכנסת, שישבו בכלא ושילמו את חובם לחברה, ועל פי חוק יסוד חופש העיסוק, הם ממשיכים לעבוד בכל מיני מקומות אחרים. סלח לי,
מר קרמי, בוא נספר לך סיפור. כשאני מוניתי שר, והתחלתי להיות מובטח, בא יהודי שהציג את עצמו מהשב"כ, כמנחה את היחידה להבטחת 90, והתחיל לשאול את רעייתי מאיפה בא העוזרת, ומאיפה בא האינסטלטור, ומאיפה בא זה, ואז הוא אמר לה, תראי, יש לזה כללים, אם יבוא מישהו חדש, אנחנו צריכים לדעת. תגיד לי, שהוא נהיה שר ביטחון, אי אפשר היה לאתר את התפוח הרקוב הזה אבל... שהיה בתוך הבית שלו?
אז אני אומר, יש פה קשר נקודתי.
שלכם, של השבא.
בוודאי. אף אחד לא מתנער מזה, הפוך. אומרים, בודקים, אבל להפוך את זה למשהו שיש מישהו שריגל למען האיראנים, זה לא קרה. כי יש פה קשר נקודתי שעובד, שעבד אצל שר הביטחון עוד לפני שהוא מונה להיות שר הביטחון. עשה פנייה על דעת עצמו למודיעין זר, תמורת בצע כסף, אני חוזר על זה.
אתה מצחיק אותי, הוא היה קודם רמטכ"ל.
לא היה סיפור כזה אצל ברק, אצל איזשהו עובד?
אבל תגיד, מה אתה רוצה ש... לא, שנייה רגע. אחד. מה אתה רוצה? אני אומר לך, יש כשל. כן. הכשל נבדק. נכון. בוחנים את התהליכים. כן. בודקים. איפה אתה רוצה? מה? השבק עסוק בעוד איזה 7,000 נושאים, מסכל 500 פיגועים בשנה, נכון, אפקטיביים נכון, יום נכון, ביומו. נכון. יש כשל באבחון הביטחוני. כן. כן. נבדק, נבחן, בוחנים את התהליכים, מרעניינים את הנועלים.
נעזוב,
כן.
נעזוב את העבר.
ואני להתיד. עדיין כבר לא עובד בשבק. בוא נגיד.
אני יודע.
אבל פעם שבק
רגע, רוני.
גם בגולני זה ככה. כן.
השאלה היא לעתיד. האם להבנתך, אדם שיש לו תיק פלילי לא יכול לעבוד בביתה של, או שיש לו הרשאות, ואצלו יש כמה הרשאות, לא יכול לעבוד בביתה של אישיות שיש בביתה חומרים מסווגים?
באופן אישי, למרות מה שאמרתי קודם בנוגע לפוליטיקאים, אני אומר באופן חד משמעי, באופן אישי, אני חושב שהוא לא יכול לעבוד בבית שר הביטחון. למה? כי הוא מועד בצורה כזו אחרת, על ציר העבר שלו מפוקפק.
שמע.
ולכן הוא לא יכול, לא
אני,
יכול
אני, לעבוד אני מתפלא על התשובה, ואני גם מתפלא על השאלה. הוא לא יכול להיות, אם יש לו עבר פלילי, בוודאי, של 14 תיקים, ושוד בנקים, ופריצה לבתים, הוא לא יכול להתקבל לעבודה כקורא מונה מים בעירייה. אז לעבוד בביתו של הרמטכ"ל, או של שר הביטחון, או של ראש הממשלה החליפי, עם גישה לכל הדברים האלה, איך בכלל שואלים את השאלה הזאת, ובכלל מתקיים על זה דיון? לי לא נתנו להכניס תולף אילונות, כי הוא בא מירושלים המזרחית. אמרו לי, הוא לא נכנס אליך הביתה. אלא אם נכנסים איתו שניים מההבטחה. נו, אז תעשו סדר בעניין.
עדיין, קודם כל עושים סדר בעניין, והדבר השני, אני עוד פעם אני מדגיש, האיש הזה, עד האירוע הזה, הסיכון היה פלילי ולא ביטחוני, עדיין, הוא לא היה צריך לעבוד בבית שר הביטחון.
טוב.
נושא נחקר, נבדק, מטופל.
איך אנחנו יודעים שלא נגרם נזק כתוצאה מהעובדה שהוא הסתובב שם והיה נגיש לחומרים בעייתיים?
כי הוא נחקר, הודה, שיתף פעולה בחקירה, והוא נאשם. השבק, התפקיד שלו, השבק התפקיד הראשון שלו בחקירות שלו זה קודם כל חקר האמת. כי אם אתה לא חוקר את האמת ואתה לא מגיע לתוצאות של אמת, אז אתה לא יכול למנוע את הפיגוע הבא או את הסיכול הריגול הבא, אתה לא יכול. ולכן בכל חקירה, מה שעומד לנגד עיני החוקר או לנגד עיני צוות החקירה, זה חקר האמת ולא הראיה. וזה שוני משמעותי מאוד בנוגע לארגונים אחרים.
עדי ניצן, עדי קרמי.
קרמי.
לא, לא, אני קורא משהו אחר במקביל, סליחה, עדי קרמי. תודה רבה לך על
השיחה. תודה רבה.
ואיתנו מאור צור, כתב פלילי בחדשות 13, ערב טוב מאור.
ערב טוב.
יום עמוס, אה?
מאוד.
משה חוגג...
במותיים האחרונים, כל יום ככה.
פורסם שמו של משה חוגג, שהוא הבכיר בעולם הכדורגל, החשוד בהונאה על בנת הון. מה זה אומר על ביתר?
לא אומר כלום.
מורידים להם נקודות ליגה?
לא, מוסיפים להם, כי הם, כי הוא כזה, הוא אטרקטיבי, הבעל הבית. כן, דבר איתנו על הפלילים, על ביתר, מה שאתה רוצה.
כן, אבל אני אתחיל מהפלילים, שאני בוחר בו. תראה, החקירה הזאת של אב 433 בעצם מתחלקת לשניים. אחד זה באמת הלבנת הון. ומה זה הלבנת הון? אנחנו יודעים שמשה חוגג התעסק במטבעות דיגיטליים, קריפטוגרפיים, וזה תחום פרוץ מאוד. במשטרה עולה חשד שהוא בעצם, והאנשים הקרובים אליו, שים לב שיש כאן עוד איזה 8-9 עצורים, שהם אנשים מאוד מאוד קרובים אליו, הכברת הקרובה שלו, והם על פי החשד...
אבל לא רק, אבל לא רק, יש שם את עדי שלג, נכון?
אז יש שם כל מיני, עוד אי אפשר לחשוף את השמות של כולם, אבל יש שם כל מיני עצורים, ובשלב הראשון זה באמת החקירות של העונה, זאת אומרת שהם הבטיחו על פי החשד להמון המון אנשים ומשקיעים, מיזמים בתחום המטבעות, המטבעות הקריפטו, אבל בסופו של דבר לא היה אמור לתת כלום מהמיזמים האלו, והכסף שהוא עבר אליהם כנראה בוזבז בצורה כזאת או אחרת. זה החשד הראשוני. זאת אומרת, על בנת הון בהיקפים מאוד מאוד גדולים, המון המון כסף.
אני לא מבין, איזה על בנת הון יש פה? אני אגיד לך איזה על בנת הון. כשאתה אומר למישהו מיזם ואין במיזם כלום, ואתה לוקח לו את הכסף, זה פשוט גניבה. זה גניבה. אני אגיד לך, על בנה... זה שלבן אדם יש כסף מלוכלך, שהוא לא יודע להסביר אותו, הקריפטו חוזר ככסף נקי, בא אליו הבן אדם, העבריין לכאורה, אומר לו, בוא תשקיע במיזם, אני אחזיר לך בביטקוין. זה הלבנה, זאת ההלבנה. ובסוף, אחרי שהוא נתן לו כסף טוב, אמנם שחור ומלוכלך, אבל כסף טוב, הבן אדם נעלם ממנו, אין לו קריפטו ואין לו כסף, ודבר אל הקירות ולאבנים. זאת הקונסטרוקציה.
זו צורה אחת, יש כמה קונסטרוקציות. הרי יכולה להיות גם קונסטרוקציה שהוא בעצם רצה להקים איזשהו מטבע דיגיטלי או משהו בסגנון הזה, גייס הרבה כסף בקריפטו, נתנו לו, שילמו לו בקריפטו, ואז הוא לקח את זה והפך את זה לכסף רגיל ומזומן, וכמובן שהכל תיאורטי עכשיו.
מאור, תגיד לי, שחקני ביתר,
רגע, שנייה אחת, והשלב השני בחקירה הזאת זה באמת עבירות מין. שאת עבירות המין אנחנו לא יכולים לפרסם.
זה קשור למה שפורסם להגיד... לפני כמה שבועות, גם, עם איזה דוגמנית שהייתה צעירה, עם כסף שהסוכן קיבל. זה קשור?
יש משהו שברוך יקרא אצלנו, כן. אני רק אני אסיים את המשפטים ואז תוכלו להקשיב לתשובה. ואז מה שקורה, בעצם מה שברוך יפרסם אצלנו, זה בעצם נושא שעבירת מין עם איזושהי דוגמנית. זה איזשהו ספיח של זה. אבל יש פה גם כן מספר עבירות שונות שאי אפשר לפרסם אותן, וזה בא כהסכמה עם עורך הדין, אתה בטח מכיר את זה, כן. עם עורך הדין שלו, עמית חדד, שבתמורה להסכמה להאריך את המעצר, בעצם לא יפרסמו כל החשדות
זה,
האלה.
זה עורך שאתה... הדין של ראש הממשלה, נכון עמית חדד?
נכון, נכון.
תשמע רגע, ארי, אני אחבר לך את זה לביתר, תשמע, מאור, אתה יודע להגיד בערך כמה סך כל ה... איך נקרא לזה, ההרפתקה הזאת? מה שווי עשה לזה במיליונים של ה...
אי אפשר לדעת, כי...
אבל זה הרבה.
היה שנים.
זה הרבה.
כנראה זה תקופה ארוכה מאוד מאוד, הרבה.
עכשיו אני אחבר לך את זה לביתר, ארי, ונראה מה מאור אומר.
תעזוב לי, יש שאלה על ביתר, רוני.
רגע, על שאלה, אני מחבר לך.
רוני, המתן.
המתן, המתנתי.
אוקיי.
כן.
אני רוצה לסיים את הרעיון, כי יש לנו מעט זמן היום, ואני רק רוצה לדעת אם לשחקני ביתר שילמו בדולרים או בביטקוין.
זה מה שמעניין.
זה מה שמעניין.
אתה שואל אותי?
כן,
איפה יודע?
קודם כל, אתה לא יכול לדעת. אני רוצה להזכיר לך שהנושא של מטבעות קריפטו זה אחד הנושאים הבוערים היום. בוערים מבחינת... כסף, משיכה של כסף, משיכה של אנשים להשקיע
בדבר. אני אגיד לך איך זה קשור לביתר. היה פרשת השייח.
אין לנו זמן.
היה פרשת השייח הזה. ושם, אם משה רוצה חוגג להלבין 100 מיליון שקל שביתר חייבת לו, הוא נותן את זה לשייח, השייח תורם את זה לביתר, והנה הקשר, הקשר והכסף צח כשלג. זאת הפרשייה שקושרת את ביתר לעניין הזה. תודה.
תודה רבה למאור צור, ותודה לרוני שהתראיין כאן בתוכנית.
לא בפעם האחרונה, הרי יום.
חלס, די. צריך גם לדעת לקצר. עכשיו, אנחנו בנושא אחר לגמרי.
תקצר.
שמענו ששרת החינוך, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, החליטה שלא להעניק את פרס ישראל בתחום המתמטיקה לחוקר מדעי המחשב, פרופסור עודד גולדרייך.
זה השר החינוך השני שמחליט כך.
שר החינוך השני, ואנחנו רוצים לדבר עם שתי חברות כנסת, אחת שהיא בעד ההחלטה הזאת, ואחת שהיא מתנגדת לה.
וצריך...
שלום וערב טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי.
עוד נוסיף...
אהלן, ערב טוב.
אהלן מירב, עוד נוסיף לטובת המאזינים, במסגרת הרעיונות שאני מתראיין פה, שבגץ פסל את ההחלטה של, של גלנט שלא לתת את זה, ואמר שכן צריך, או לא צריך לשקול את השיקולים של גלנט. עכשיו מירב תספר לנו למה זה לא נכון.
אני חושבת שבסוף זה החלטה של שר החינוך אז גלנט, ועכשיו של שרת החינוך. אני חושבת
שבגץ
היה צריך
להתערב
בהחלטה הזאת.
אבל הוא
התערב? נכון, אז אני חושבת שלא, ואני חושבת שההחלטה היא של השרה, וטוב מאוד שהיא לא נתנה את הפרס, היא השאירה את ההחלטה של גלנט בעינה, ושהפרס לא יגיע. תראו, אנחנו מתמודדים עם זה, והתמודדתי עם זה גם בכנסת הקודמת, כל הזמן עם הקריאה לחרם של ישראלים מפה על מדינת ישראל. יושבים פה, באקדמיה, באמת, ו... גם בהרצאות, גם בפעילות שלהם, מגנים את מדינת ישראל, אני יודעת את זה גם מתוך ספסלי האקדמיה, שמעתי על זה מסטודנטים שהיו בשיעורים, ומצאו את עצמם בסיטואציות לא פשוטות. עכשיו, אני לא אצור לאף אחד את חופש הביטוי, זה עניין שלא, אני בן אדם ליברל, אני חושבת שחופש הביטוי זה דבר טוב וחשוב. אבל האם אני כמדינה צריכה לתת לו גם פרס על זה?
זה
צריכה
זה
לתת לו, לו מכספי המיסים שלנו? על מה? אבל... אגב, גם כתבתי את זה בציוץ שלי, גם באקדמיה לטלוויזיה ולקולנוע הייתי עושה את אותו דבר, בעיקר אחרי הטקס המביש האחרון שהתנהל שם.
אני יכול לשאול אותך שאלה, זה עמדה מאוד מעניינת של מי שמייצגת בכנסת את יש עתיד, ששר בישראל, ויש רציפות שלטונית ככל שאת יודעת, החליט החלטה שבגץ פסל אותה, ואת אומרת שזה בסדר גמור
ששר החדש... אבל בגץ החזיר את זה להחלטת שר החינוך.
אבל מתוך... כן, אבל מתוך זה שהוא אמר שהשיקול של גלנט לפסול אותו בגלל דעותיו הפוליטיות הוא שיקול פסול, וזה מה שעשתה גם גברת שאשא.
ועדיין בית המשפט העליון בשבתו כבגץ החזיר את החלטה אל השר הממונה. ואם היה רוצה היה אומר מראש אני לוקח את הסמכות, אבל לא אמר.
אף פעם לא עושה את זה.
עוד שאלה אחת, עוד שאלה אחת, חברת כנסת בן אריה, אם לתעמך גם החלטת ועדת הפרס הייתה נגועה בפוליטיקה. כלומר, יכול להיות שמה שהיה מקומם ומפריע לאחרים, לא יצבן אותם שהוא פסל את אוניברסיטת אריאל.
אתה יודע מה? אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוחה שזה הנגועה. אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוחה שזה הנגועה בפוליטיקה. אני חושב שזה באמת הדעות של אותם אנשים. הנה, אני אומרת לך.
אבל צריך להזכיר.
אני לא חושב, זה הדעות.
מירב, מירב,
הן לא שונות, אנחנו רואים את זה גם, ראינו את זה גם בטקס האחרון.
אבל את צודקת.
שעולים על הבמה ומדברים על הנכבה, כאילו שזה איזה אירוע היסטורי מקודם.
אבל מירב, את צודקת.
של העם היהודי.
כי את הוועדת הפרס מרכיבים השרים בדרך כלל, לא אף אחד אחר, נכון? או שאני טועה. אני לא הייתי אף פעם שר חינוך, אז אני לא יודע, אבל אני חושב שהשרים מרכיבים את ועדות הפרס.
יש הד.
לא, מה שהתחלתי להגיד לך, זה השר הממונה יכול להרכיב את הוועדה, אבל אני סומכת עליו.
אני מסכים איתך.
אבל רק העמדות שלהם לא קשור לפוליטיקה, זה באמת העמדות שלהם.
תזכרי שהוא מתמטיקאי, והוא מקבל את הפרס על מתמטיקה, לא על מדע המדינה, ולא על יהודים וערבים, ולא על ציונות ותנועות של התקוממות ערבית. הוא מתמטיקאי, באמת, עד איפה זה יגיע?
כן, מה שאלה עדיין, האם זה מטעם מדינת ישראל? חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה מירב.
ולדעה השונה, אולי ההפוכה, חברת הכנסת מיכל רוזין, שלום וערב טוב.
שלום מיכל.
שלום ערב טוב.
נו, למה את חושבת שבכל זאת, למרות שיקול דעתם של שני שרי חינוך, בכל זאת צריך לתת לו את הפרס?
אני חושבת שהשרה יפעת שאשא ביטון אולי לא שמה לב, אבל התחלפה הממשלה ודרך חדשה, והדרך של רדיפת ארגוני שמאל ואנשי שמאל וכל מי שחושב שונה ממך, הגיעה הזמנה להיעלם מן העולם. הטענה שלנו היא טענה חד משמעית, יש פה ועדה מקצועית שהחליטה לתת פרס על מתמטיקה, על מדעי המחשב, לאדם מצטיין באופן אקדמי, אינה קשורה לעמדותיו הפוליטיות, אינה קשורה לדעותיו הפוליטיות או אפילו להשתייכותו המפלגתית, וכיוון שכך אין שום סיבה שלא להעניק לו את הפרט.
נשמע לי מאוד הגיוני, רק שאלה אחת, למה אם כך קבע המחוקק, לצורך העניין זה לא חוק, אלא למה נקבע ששר שהוא דמות פוליטית, הוא זה שצריך לאשר או לפסול את החלטת הוועדה?
כי זה פרס ישראל.
קודם כל, מדינת ישראל, שבה השיטה הפרלמנטרית הקואליציונית, היא שיטה שבה השרים הם מקבלי החלטות במדינה.
נכון.
ולא מה שנקרא פקידים או עובדי המדינה.
אז מיכל.
ולכן, בסופו של דבר, החלטה צריכה להיות...
מיכל, אז עכשיו בהינתן שבבחירות הבאות את שרת החינוך, ואני מאחל לך את זה, בפרס ישראל לחקר המקרא מוענק לתלמיד חכם שתומך בטיפולי המרה.
אז אני אגיד לך כבר...
רגע. את נותנת לו פרס ישראל לחקר המקרא?
אז אני אמרתי את השאלה. אז אני אומרת לך שנתנו פה פרסים, כולל הדלקת משואות ופרסי ישראל, לאנשים שהודעותיהם הפוליטיות... קשות מאוד בעיניי, ולא אהבתי, ואפילו הבאתי על כך ביקורת, ולגיטימי להביע ביקורת. ועם זאת, אני לא חושבת שאלא אם כן מדובר שאדם פשע או פגע, אם אני יודעת שהבן אדם יטריד או פגע מינית,
לא,
או
לא, לא, זה קהל.
לא יטריד,
זה קהל, זה קהל.
מיכל, התבטא נגד האתיופים. היו לו ביטויים גזעניים נגד האתיופים, ולכן פסלו לו את פרס ישראל.
היה... אני מזכירה לכם, רב שקיבל פרס ישראל אחרי שהוא קרא לא לתת, לא להזכיר דירות לערבים. היו דברים כאלה בעבר, ואני אומרת, יכול להיות שכשרת החינוך היה לי מאוד קשה, והייתי מאוד מתפתלת, ועם זאת, הערך הדמוקרטי, שאתה לא רודף אדם בשל דעותיו, בשל עמדותיו, אלא אם כן הוא מסית שעד כבר על פי חוק, על פי חוק, זה אסור. אני חושבת שמן הראוי שלא תהיה רדיפה פוליטית של אנשים.
הרי כולנו יודעים שזה יגיע עוד פעם לבגץ, ונראה אם לגברת שאשא ביטון יהיו נימוקים יותר חזקים משהיו לשר יואב גלנט.
ואם לא, אז בגץ אולי יעביר את זה לשר החינוך הבא,
פשוט יש פה פחדנות, והגיע הזמן לאומץ ציבורי.
מה האומץ ציבורי? זה האומץ הציבורי. ללכת נגד השמאל שיש לו דיקטטורה באקדמיה. זה האומץ הציבורי.
אומץ ציבורי ללכת נגד השמאל.
נגד הדיקטטורה של השמאל. זה האומץ הציבורי.
הדיקטטורה של השמאל, איפה הדיקטטורה? אתם כל הזמן אומרים לנו
באקדמיה, במשפט ובחלק מהתקשורת. שם הדיקטטורה.
אני חושבת שזה כבר, באמת, זה כבר הסתה שאנחנו הולכים לשמוע הרבה מאוד שנים נגד השמאל.
אני הסתתי עכשיו, אוקיי.
אריה לא מסית.
אני לא מסית, אני קובע הבחנות.
ולא מדיח.
חברת הכנסת
נוחה רוזין. ולא מסית נגד השמאל.
חברת הכנסת מיכל רוזין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, ביי ביי.
ולפני שאנחנו עוברים לדיווחי תנועה ולפרסומות, אני חייב עדכון מאתמול, הייתה לנו סדרה, פתחנו סדרת משאלי טוויטר על תפקוד השרים. ובן שאל על שר הבריאות ניצן הורוביץ, ומסתבר שהציבור חושב ככה, כמעט 25% אומרים אחלה ניצן, בסדר גמור, כמעט 34%, לא משהו 18.5%, קטסטרופה 23%. עד כאן הציבור, מלי בנימינוב, דיווחי תנועה, ואחר כך
תפרסם את השאלונים בטוויטר שלך, תראה תוצאות הפוכות לגמרי.
נכון. רוני, הותר לפרסום כי ארנון גלעדי הוא הבכיר חשוד בעבירות מין עם קטין.
זה לא עניין קל, תשמע, הבחור הזה הוא פעיל ליכוד הרבה מאוד שנים, ממלא מקום ראש העיר הרבה מאוד שנים. היה קצת מעורבב בסיפורים האלה של ביטן, הוא היה המוציא והמביא שם בענייני רשויות מקומיות.
גם נגדו הוגש כתב אישום באותה פרשה, ב-2019. ונאמר שלום וערב טוב למיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב.
שלום מיטל.
שלום רוני אריה, אני שומעת את כולכם נאנחים, שלום למאזינים.
לא קל לכם, לא זה קל. כבר השני לא השבוע קל. בעיריית תל אביב עם סיפורים כאלה, נכון?
לא קל, לא קל. אין ספק שהמיטו הגיע לקהילה הגאה, ואין ספק, אתה יודע, בשבוע הבא זה יום המאבק באלימות כלפי נשים, ומה שקורה בשבועות האחרונים, יש גל של
לא, שיחות. על זה צריך לברך, על זה כולנו מברכים שפותחים את התיבות פנדורה האלה, אבל תשמעי, עיריית תל אביב פעמיים, חבר מועצת עיר, ועכשיו עוד אחד ממלא מקום ראש העיר הרבה מאוד שנים, סיפורים קשים, לכאורה כמובן.
הכל לכאורה כמובן, אבל בהחלט סיפורים קשים שמבטאים את מה שהקהילה עוברת, צונמי של מיטו, אין ספק שתל אביב היא מרימת הדגל של הגאווה, ובמקום שסטטיסטית יש לך יותר פעילות מסוג מסוים, אז יהיו לך גם יותר חטיפות מסוג מסוים. אני מעריכה שזה תהליך כלל ארצי, כלל עולמי אולי אפילו, והוא מתחיל בתל אביב, הוא סיפור שעובר על הקהילה הגאה, סיפור מאוד קשה, אבל הוא גם יהיה מרפא בסופו של דבר, מפני שאנשים שיוצאים החוץ ומדברים על דברים קשים שהם עברו, הם אלה שמצליחים לייצר את המציאות, או לעזור לייצר את המציאות הטובה יותר עבור הדורות הבאים.
הגברת להבי, האם להבנתך מי שנחשד בדברים כאלה והוגש נגדו כתב אישום, לא יכול לכהן במועצת העיר?
עוד אין פה כתב אישום.
לא, אם יוגש כתב אישום.
אני בעיקרון חושבת שנבחרי ציבור צריכים להראות סטנדרטים של התנהגות גבוהים יותר ממה שמצופה בציבור. ושהאחריות שלהם היא לא רק מלאה, היא גם למראית עין ולכל דבר, ושאני רוצה, עם כל הרצון להאמין שלא נגיע לשום מקום פלילי, אני כן חושבת שמצופה ממבחרי ציבור לקחת אחריות.
יש לי שאלה אלייך, לא ממין העניין לגמרי. תראי, פורסם אתמול או שלשום זה התחיל, ורק היום פורסם השם. מה מרגישה האישה כמוך, סגנית ראש העיר, שכולם אומרים בכיר בעיריית תל אביב, ואת מקבלת בטח 20,000 טלפונים ווואטסאפים, מי זה, מי זה, מי זה, וכולם חושדים בכולם, ואף אחד לא יודע במי מדובר. הקטע הזה של איסור פרסום שם החשוד, שיש לו ערך, עושה נזק גדול גם לאחרים, זה לא נכון?
אין ספק שזה מכניס לסחרחרת, הסחרחרת התחילה מאתמול אחר הצהריים, צהריים, או שאני לא מודעת לזה מלפני. אני חושבת שברגע שהראו את התמונות, אלה שחיים בקומה ואלה שמכירים את המבנה העירוני, יכלו לזהות לפי מבנה גוף, לפי תווי פנים. אבל כן, כל הסיפור הזה של הטלפונים, כששומעים, כשתוהים מזה, כשחושדים בכולם, כשאומרים מה קורה אצלכם בעיר תל אביב יפו, מה קורה אצלכם בעיריית תל אביב יפו.
נכון.
עד כה מקיעה.
שבוע אחרי פינקס, כן. וזו התחושה
קשה, ובאמת אסור לצבוע עירייה שלמה בצבע.
אני מסכים איתך.
צריך לברך על זה שהעיר הזאת מספיק פתוחה, כדי שהמוחלשים בה יכולים להשמיע את קולם, שיש גם תקשורת חזקה שמשמיעה את הקול שלהם. זה תהליך מאוד מבורך, ותל אביב נושא דגל לצערי הרב במקרה הזה, אבל זה אך טבעי.
כן. תגידי, את מכירה אותו הרבה שנים?
אני מכירה אותו הרבה שנים.
הוא לפי דתי כבר 25 שנה ממלא מקום ראש העיר, נכון? מה שאיתן סולמי פרש בעצם, הוא החליף את איתן סולמי.
אז הוא באמת הנציג הבכיר של הליכוד בעיר.
של השכונות, שכונת התקווה וכל... היית מעלה בדעתך שאיש מהסוג הזה יכול להיות מעורב בדברים כאלה, או שזה הפיל אותך מהכיסא?
תראה, זה בדיוק למה פצעים האלה והאנשים האלה שמדברים צריכים לדבר. מפני שלא הייתי מעלה בדעתי במקרה הזה, ולא הייתי מעלה בדעתי במקרה האחר. לא הייתי מעלה בדעתי. אנחנו בכלל כולנו מזועזעים גם, היית מעלה בדעתך גבר לגבר, הרי עד עכשיו התרגלנו לחשוב על נשים. פתאום אתה רואה שגם גברים הם חלשים, שגם אותם אתה יכול לתפוס ברגעים של גיל, של משבר, של סיטואציה בחיים. ואני חושבת ש... אנחנו צריכים להתנתק מהמחשבה על מי אפשר להאמין ועל מי לא אפשר להאמין.
ולדעת שכולם עלולים ליפול. מיטל להבי, סגנית ראש העיר.
שאנחנו חיים בעולם הזה שהכל פתוח והכל חשוף לכולם. ומי שרוצה ללכת להיות נבחר ציבור, שלא יעשה את זה עם החמאה מרוחה לו על הראש.
זה נכון.
מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב.
תזרי לנו בפקקים, מיטל, פקקים.
תודה
רבה לך. תזמין
אותי, אני
אשמח. תודה רבה.
תודה.
ואנחנו מנושא לנושא, עדיין בתחום הפלילים, בפרשה קשה, קשה מאוד, בהערכת מעצרו של אדוארד קצ'ורה, שחשוד ברצח הנערה ליטל יעל מלניק, עלתה גרסה משונה שלו, שהוא אומר, אני לא רצחתי אותה, היא ביקשה שאני אקבור אותה.
זה המטפל הזה של ילדה, איך לומר, פגועה, שהיא הייתה באחריות שלו, וש... טוב, הסיפור מוכר כנראה אחרת, כן.
ואנחנו עם סבתה של יעל, לודמילה, שלום לך.
שלום לודמילה.
שלום.
את ביקשת, כמובן לפני שהרצח הזה, או המותה של יעל התרחשו, את ביקשת להרחיק אותו, מי הנערה? את יכולה לספר על זה? למה עשית את זה?
קודם כל, אחרי מתי שליטל הייתה לבית חולים, ואני ידעתי שהיא מפגשת עם קצ'ורה, אני הלכתי למשפט וביקשתי צו הרחקה.
למה?
בגלל זה שאני לא רציתי שילדה שלי מפגשת עם בן אדם בגיל 50. אני חושבת שזה...
אז תגידי, בת כמה
כזה.
הייתה נכדה ובין כמה קצור?
הנכדה שלי, מתי שהייתה בבית חולים, היה 16.
ובין כמה הוא?
הוא 49.
נו, הוא יכול להיות סבא שלה כמעט.
כן. לא סבא, אבל אבא. כן. ובגלל זה אני נתתי במשפט, אני ביקשתי צו הרחקה. מתי שאני קיבלתי זה צו הרחקה. וצו הרחקה יש עד מחר.
כלומר, הם המשיכו להיפגש למרות הצו.
כן, כל הזמן. ועכשיו מה שהוא מדבר זה שטויות, זה נונסן מה שהוא אמר עכשיו במשפט, ש...
היא ביקשה ממנו.
שהיא ביקשה, כן. אי אפשר להיות דבר כזה, אם אנשים מבינים שזה אי אפשר להיות דבר כזה, שיודע מבקשת. כזה שטויות שהוא... הוא לקח אותה בחול, כן, הוא רוצה שהיא הולכת למות, אחר כך היא חוזרת בחזרה בחיים, בלי בעיות שהיה במשפחה, לא היה בעיות במשפחה שלנו, היה אהבה כל כך גדולה.
אז למה אתם לא עצרתם אותה מללכת להיפגש איתו?
אני לא רציתי.
לא, אבל למה לא החזקת אותה בבית, או הלכת איתה לכל מקום?
מתי שהיה משטרה, מתי שאני לא פעם אחת, אני הזמנתי משטרה, ומתי היה משטרה, אמרו על יד הליטל, את לא יכלה לעצור אותה בבית. היא יכלה להיות בחוץ, היא יכלה להסתובב, היא יכלה לעשות מה שהיא רצה. זה אמרו ככה ממשטרה. אני הסתכלתי בעיניים לבן אדם שהוא אומר ככה, וחשבתי שאולי הוא יכול להגיד לקליטה, לא צריכה להיות בבית, לא צריכה להיות עם בן אדם, זה... לא. הכל, גם כל האנשים במשטרה, וגם עובדים סוציאליים, אף אחד לא אמר משהו נגד לקצורה. רק אני עשיתי מלחמה.
תגידי, מה...
הממצאים בבדיקה המשפטית הם לא חד משמעיים, אין הוכחה שסיממו אותה או שהופעלה נגדה אלימות, ולכן הסיפור נעשה סבוך ומשונה, ואני לא יודע אם אי פעם נגיע לחקר האמת שלו.
לא כל כך מבינה, תגידי לי שוק משהו.
אומר אריה שאין סימנים. אתם מספרים סיפור, אתם לא מאמינים, לא מאמינים לילדה, אבל הוא אומר אין סימנים שתומכים שהוא לא בסדר.
אנחנו, אני חושב שנצטרך להמתין למשפט כדי לראות מה המסקנות של השופטים.
בן אדם, גיל 50.
נכון, את צודקת.
הוא לבקור אותה בחול, נכון?
נכון.
ונשאר אותה במקום איפה אין אף אחד בן אדם. בלילה, והלך הביתה.
את צודקת, את לודמילה, צודקת. לודמילה,
אנחנו משתתפים בצערך. כן, תודה רבה
שלא
לך.
שלא תדעו צער תודה באמת, רבה. תודה רבה.
בבקשה,
אנחנו... ביי. יוצאים לפרסומות והולכים למשהו קשה לא פחות, למספרים המקועקעים של אושוויץ. שלום וערב טוב לעורך הדין דוד פורר.
שלום דוד.
ערב טוב.
אתה מייצג את מרכז הארגונים של ניצולי השואה, ואתם מתנגדים להחלטה של אותו מוכר אנונימי שרצה להעמיד למחירה פומבית את החותמות של הקעקועים מאושוויץ. הוא רוצה להעביר את זה למוזיאון יד ועזר לחבר, ואתם רוצים שזה יהיה ביד ושם.
נכון.
למה?
יד ושם זה הגוף שאותו קבעה המדינה כגוף שאחראי על לאסוף את ה... מה שנשאר מאותה תקופה חשוכה ולהנציח את זיכרון השואה, זה גוף שפועל על פי חוק, הוא לא גוף פרטי של איזו עמותה, שבלי לפגוע בכבודה ובפעילותה, אבל זה לא המוסד הלאומי.
תראה, לאחר שהתעורר רעש ציבורי, קבע בית המשפט שזה לא יועמד למחירה פומבית, אז הישג מסוים שזה לא יגיע לאיזה אוסף פרטי שאיש אינו מגיע אליו, כבר השגתם.
נכון.
הוא קבע את זה ברמה קביעה סופית או ברמה של צו מניעה?
לא, צו מניעה שאי אפשר למכור.
דוד, אז אני לגמרי שותף לעמדה שדברים כאלה צריכים להיות מוצגים במקומות מהרמה הכי גבוהה ברמה הלאומית. אין צורך להרחיב בזה מילים, אבל בכל אופן, שמע, זה מישהו שיש לו בעלות פרטית בעניין הזה, הוא לא מצא את זה באיזה אתר ארכיאולוגי במדינת ישראל, שזה שייך למדינה. בוא נעשה רגע סימולציה, עכשיו תהיה אתה עורך דין שלו, תגיד, מה אתם חייבים אותי לעשות את זה בעצם? אני רוצה למכור את זה למרבה במחיר.
אז אני חושב שהוא לא היה יכול, הטיעון המשפטי הוא שהוא לא היה יכול לרכוש בעלות בחפצים האלה בצורה חוקית. למה? אין תקנת שוק לגבי זה. מי שמחר לו את הפריטים האלה, הוא גם לא היה מחזיק כדין. אף אחד לא יכול לרכוש בעלות כדין במכשירים ששימשו לקעקוע מספרים על זרועות.
עיקר באושוויץ, חפר באדמה, מצא את האוצר הזה. מה עכשיו אתה יכול?
אז שיבוא העיקר מאושוויץ ויציג את ה... הוא צריך להציג את כל שרשרת הבעלויות שמראה איך הרכישה של הבעלות הייתה כדין, כי אין תקנת שוק. זה חפץ ששימש לעבירה. זה כמו שעל רובה אתה לא יכול להגיד רכשתי אותו כקניין פרטי ולכן הוא שלי, ככה אתה לא יכול להגיד על חפץ ששימש לקעקוע מספרים במחנה ריכוז, להגיד שרכשתי בו.
ומדינת ישראל והארגון הזה שאתה מייצג אותו לא יכולים לבוא ולהתכבד ולמצוא תורם, או אפילו כרגע רק להביא את הכסף ממקורותיהם הם, ולהגיד כמה שילם לך המוזיאון הזה שאתה לא מוכן למכור לו, ולקנות את זה, ולהגיד זהו, הצלת רכוש, רכוש לא, כמובן לא יהודי, רק רכוש יש לו קשר מאוד מאוד עמוק לעם היהודי.
העמדה של יד ושם וגם של הארגונים של ניצולי שואה היא שלא משלמים לאנשים תמורת חפצים ששימשו לעבירה. זה חפצים שהמחזיק בהם, מי שמחזיק בהם הוא לא מחזיק הדין, הם לא בבעלותו, זו הטענה המשפטית, ולכן הוא לא רשאי להחזיק בהם, אבל עד שזה יבורר, שיהיה ביד ושם.
זה בסדר גמור.
אתה צודק, תודה רבה לך, אנחנו נאלצים לסיים. האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבואו, מלי בנימינו, ואחראי על השידור אילי קונפלד, אורחי הדיגיטל דוד זבולוני ושמעון גולן, אחרינו ספורט עם קופמן ודודוביץ'. רוני, שבת שלום.
גשם, גשם בשבת, שמחה מינה לאש, גשם.
נתראות.
ביי.